הלכות פורים. חכמים קבעו לקרוא ארבעה פרשיות סמוך לחודש ניסן. כל שבת עולה המפטיר בפרשה מיועדת, וכל שבת יש לה סיבה מסוימת. אבל זה לא ברציפות בכל חודש אדר, יש הפסקה בדרך כלל. פרשה ראשונה, פרשת שקלים. קראנו אותה אתמול. צריכים לקרוא אותה בדרך כלל שבת הסמוכה לראש חודש אדר. אתמול היה ממש ראש חודש, זה הטוב ביותר. שאמרו חכמים, באחד באדר משמעין על השקלים. מפני שכתוב בפסוק, עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. חדש בהווה עולה כל שנה מתרומה חדשה. ולכן היו אוספים, יוצאים שלוחי בית דין, גזברים של בית המקדש, והיו אוספים מהציבור כל אחד מחצית השקל. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. עשיר ועני כאחד. כל אחד חצי שקל. חצי שקל זה משקל של 9.6 כסף טהור. גרם. והם נותנים, זה היה מטבע בזמנם שהיה חצי שקל, שהיה שוקל כך. היו אוספים את זה. כל אחד מגיל בר מצווה חייב במצווה הזו. רק זכרים כמובן. והיו יוצאים שלוחי בית דין מכריזים על השקלים באחד באדר, כדי שכשיבוא חודש ניסן, כבר יהיה להם כסף ממה שתרמו מחדש, שהקורבנות שיקריבו אותם, תמיד של שחרית, תמיד של בין הארבעים, מחודש ניסן ואילך, יהיו מתרומה חדשה, כמו שהפסוק אומר, עולת חודש בחודשו, חדש בעווה, צריכים לחדש את התרומה כל שנה מחדש. מה שנשאר משנה שעברה כסף, הם משתמשים את זה לדברים אחרים. זה לעניין שקלים שהיו מכריזים עליהם באחד באדר. שחרב בית המקדש, והמצווה הזו אי אפשר לקיים אותה, כבר אין לנו קורבנות, אז עשו חכמים זכר למצווה הזו, שיקראו בתורה בשבת הסמוכה לחודש אדר, לראש חודש אדר, או קודשכן אם זה אחר ממש בראש חודש, עניין של מחצה שקל שמובא בכתיסה בעניין תרומת המשכן. אמנם זו תרומה אחרת, אבל כמו שם נזכר, עניין שמחצה שקל של העתיד, החכמים קבעו על פי הפסוק הזה, את החובה הזו, כל אחת חצי שקל. אז אם כן, קוראים את זה בתורה, כדי לשאול זכר למצווה הזו, שהיו מכריזים על השקלים, לראש חודש אדר. באמת, יש במסכת סופרים, שנוהגים לתת גם כן היום, למרות שאין לנו היום בית המקדש, נוהגים לתת סכום כסף שהוא שווה למעצת השקל, ולתת את זה ללומדי תורה, מפני שהתורה היא במקום הקורבנות. אז זה גם כן עוד זכר, אבל זה לא חובה, לא כתוב בשולחן ערוך. הדין הזה לא נפסק להלכה. זה כמו שאומרים, מנהג טוב, שנהגו לתת. החובה הזה לקרוא את הפרשת שקלים, שבזו עושים זכר למצווה. אבל יש מנהג שמוזכר במסכת סופרים, יעמור דרך אם מביא אותו, גם האחרונים מביאים שככה באמת, מנהג הזה פשט בהרבה קהילות, שגובים, מי שיכול, זכר למחצת השקל, סכום השווה לחצי שקל, כמו שאמרתי, נותנים את זה ללומדי תורה, לומדים את זה לישיבות, כמו שעוסקים בתורה, זה לא קשור לעניים, אני לומד תורה, כל שכן, יש לך שתי מצוות ביחד, המצווה בעיקרה העניין של קורבנות. בכסף הזה היו קונים הרי קורבנות. היום אין לנו קורבנות. במקום הקורבנות, נשאר למה הפרים, שפתנו. שאם עוסקים בתורה, אז כאילו, אז מעלה למה כתוב, כאילו יקריבו קורבן. כמו שאומר הפסוק, זאת התורה לעולה, למנחה, לחטאת ולאשם, ולמילואים, וזה ועשה אמן. אמרו חכמים, מה זאת התורה? כל יושב עוסק בתורה, כאילו יקריב עולה וחטאת ושלמים ומילואים, וזה ועשה, כל כאילו יקריב. תורה מגינה ומצילה, אז לכן נהגו את זה לטובת לומדי התורה, כוללים, ישיבות, כדי להחזיק את הלימוד של תורה. אבל כמו שאמרתי, זה לא חובה מעיקר הדין, חובה גמורה. אדם שנהג על עצמו את החובה הזו ולא אמר בלי נדר, אז חל עליו הדבר הזה בתוך חובה, כמו כל אחד שעושה מנהג טוב שלוש פעמים ולא אומר בלי נדר, אז נהיה חובה עליו. אי אפשר שבשנה אחת יבטל את זה בלי שיעשה התרה. אבל אם לא נהג את זה בחובה, פעם כן, פעם לא, הוא אמר מפורש בלי נדר, אז הוא הדין לא חייב. טוב שייתן, אפילו שהוא לא חייב. אבל זה לא כמו פשט שקלים, שזה חובה מעיקר הדין, כמו שאמרנו, שצריכים לקרוא בתורה, בברכה והכל. פרשה שנייה, פרשת זכור. פרשת זכור, כמו שאמרנו, שבת שהיא סמוכה לפורים. כלומר, באותו שבוע יחול פורים, השבת שלפני כן קוראים פרשת זכור. השנה זה יחול שבת אחרי שבת. שבוע שבוע גרענו פרשת שקלים, שבוע הבא נקרא פרשת זכור. פעמים עושים הפסקה, תלוי מתי יוצא פורים. השנה יוצא פורים, יום שישי. אז אם כן, שבוע הבא זה שבת הסמוכה לפורים. לכן קוראים פרשת זכור שבוע הבא, כדי להסמיך מחיית עמלק לזכירת מעשה המן שנזכר שם במגילה. גם המן היה מזרעו של עמלק. וכדי להקדים מחיית עמלק, לכן מקדימים את המחייה של עמלק, קוראים את זה בתורה, זכור את אשר עשה לך עמלק, ובדרך צאתכם ממצרים. הפוסקים נחלקו. האם הפרשה הזו, זו הכוונה של התורה, זכור? הרי זכור שקוראים בתורה, זה מצוות עשה. התורה אומרת לנו, לכל אחד ואחד מאיתנו, שיזכור את מה שעשה עמלק. מה עשה עמלק באמת? שנשאנו לזכור. כתוב בגמרא שאחרי שעם ישראל יצא ממצרים, היה מעשה של קריעת ים סוף, כל העולם כולו היה בפחד, ברעדה מהקדוש ברוך הוא, מעם ישראל, הבין שהשם נלחם לעם ישראל. עם ישראל זה עם של הקדוש ברוך הוא, זה לא משהו כמו שאומרים טבעי, יש להם השגחה פרטית. והיו פוחדים, רועדים מעם ישראל. מתקדש שם שמיים ברבים. עמלק הוא הראשון שהוא צינן את כל האווירה הזו. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. הוא עמלק הזה, זה למעשה מזרע עשיו הרשע. אנחנו יודעים שעשיו הרשע היה לו בן, נכד, הבן של אליפז, שמו היה עמלק. מהשם עמלק, השם האומה, על שמו נקראת, כל הבנים הבאים אחריו. הוא ידע מה שאמר יצחק לעשיו, והיה כאשר תריד, ופרקת עולו מעל צוואריך. אמר, כל הכוח של עם ישראל זה בתורה. כל הכוח שיש להם זה בזכות שהסכימו לקבל את התורה. לכן השם עשה להם אותות ומופתים וניסים. אבל רק אם ירפו עצמם, ירפו עצמם מדברי תורה, אין להם כוח. כשהכל כל יעקב, אין ידי עשיו שולטות. שאין הכל כל יעקב, ידי עשיו שולטות. אז הוא עמד במערב, שלח שליחים מרגלים בתוך עם ישראל, אם זה היה במדבר. יש אנשים עורבי אורח, יש בדואים, יש עניינים. שלח מרגלים בתוך היהודים, שיבררו מתי באיזה שעה, שעה כשרה, שהם באמת רפו ידיהם מן המצוות. כמה מצוות כבר קיבלו? זה היה לפני מתן תורה אפילו. זה היה עדיין לפני מתן תורה. אחרי קריאת ים סוף, נצטבו כמה מצוות במראה, מצוות שבת ועוד. אז הוא הלך לשלח שם מרגלים חרש, שהם יודיעו לו מתי הם, כמו שאומרים, במצב שהם כביכול לא מקיימים מצוות. הודיעו לו, וזה מה שכתוב, ויחנו ברפידים. אמרו חכמים, מה זה רפידים? שם של המקום, אבל מה אכפת לנו איפה יחנו? למה התורה כתבה את זה? שיהיה סיבה בדבר. וסמיך לב יבוא עמלק. ואומר לך, מפני שרפו ידיהם מן המצוות, רפייה, שול רפייה, ויבוא עמלק. הוא ידע את זה. אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. אשר קרחה מלשון קירר, קירר את כל האווירה כולה. כל קידוש שם שמיים שהיה, הלך. כשראו שהנה מסוגל העם בן אנוש לבוא ללחם עם ישראל, לא חשוב שלא יצליח בסוף. זה לא חשוב. התעוזה שהוא עשה, איבא נתנה, כמו שאומרים, לכל אומות העולם, נו, אז אפשר ללחם עם ישראל. ככה גם כן היה במלחמת יום הכיפורים. במלחמת יום הכיפורים, אחרי ששת הימים, הייתה אווירה של, של, של פלא, אווירה של נס, אווירה של הילי, דבר לא טבעי. חשבו, הצבא שלנו, אין, אי אפשר לגוע בו. במלחמת יום הכיפורים, שברה את ההילה הזו, למרות שהם הפסידו במלחמה. כי אחר הכל, העיזו לבוא, נלחמו. בהתחלה הייתה מלחמה, צברו, גם ניצחונות צברו בהתחלה. זה מה שעשה המלך בדיוק. טוב, מה שעשה אותו זמן, זה מה שעשה. אבל פה, נגד כדו שם שמיים, זה הנקודה שהייתה. התמעט כבוד שם שמיים בדבר הזה. והוא, כמו שאומרים, עד כך צינן, אם היה רוצה עוד, עוד אומה להתגייר, הפסיד אותם, לא התגיירו. מי הפסיד מזה? הפסיד מזה הרוחניות. כיוון שכך, המעשה הזה הוא מעשה חמור מאוד, המעשה של המלאק, ולכן נצטווינו למחות זכר המלאק. לא מספיק המלחמה של יהושע, שהוא נלחם איתו מהחיילים שבאו שם. נצטווינו שבעיה, כאשר יהיה לנו מנוחה, צריכים למחות את זרעו של עשיו הרשע הזה. שלא יהיה לו שום, 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 שום דבר. וזה מה שהיה בזמן דוד שאול המלך, שאז הייתה שעת הכושר, שנצטווה על ידי שמואל, שמואל על ידי הקדוש ברוך הוא, תגיד לשאול, לך אחרי זרע המלאק. גם בימי דוד המלך, זמן יואב, שיואב גם כן נצטווה על זה, אבל בכל הפעמים עדיין לא נמחה, נשאר. לא הייתה מלחמה שלמה, שם היה שיעור רצון והבקר, ואלה היו בני אדם שכמו שאמרה, אמרת גם מדרש, שעשו כישוף וניהו רצון ובקר, נשאר, תמיד נשאר להם, יש להם נין ונכד, הנה, זה המן הרשע, האגגי, מה זה אגגי? זה בנו של אגג, אגג המלך, של עמלק, ששיסף אותו, שמואל, אבל יש לו עוד נכדים, הנה, המן, אחרי הרבה שנים, יש לך מעשה של המן ומורדכי, בגולה זה אחרי חורבן בית המקדש. מאיפה צר מה החגג הזה? הרי החליטו כל זרע עמלקי, לא החליטו. זה אותו צאן ובקר, התחבאו העניינים, היה תמיד, גם בזמן דוד המלך, שהייתה יואב ללחם העמלקי, לא הצליח את כולם. הוא חשב זכר, זכר. יואב, הרב שלו לימד אותו, איפה הנשים? הנשים נשארו. הייתה בהיריון, הביאה בן. אז חלס, נגמר. אז אחר זה פרו וישרצו, והוא מאוד מאוד. יש לנו עמלק עד היום. לא יודעת אם היום רק מי זה בדיוק, כי בסנחריב אחר כך ביבל את כל העולם כולו. אז עד סנחריב, היה ידוע, כל אומה יש בה במקום שלה. זה המצרים הקדמונית, זה אשור הקדמונית, זה העמלק הקדמונית. סנחריב ביבל את העולם כולו, העביר את אלה לכאן, אלה לכאן, אלה לכאן, ביבל אותם. לכן היום אנחנו לא יודעים איזה עמלק, עד שיבוא משיח צדקנו, וגיד לנו זה זרע עמלק, יברר יהו נביא למשיח, יבררו לנו מי עמלק, ואז נמחה אותו. אבל בפועל, המצווה הזו עדיין קיימת, שאנחנו צריכים לזכור, לעורר, כמו שומע הרמב״ם, לעורר את הנקמה בעמלק, כדי שכשיבוא הציווי, יבוא משיח, יבוא יהו נביא, יגידו לנו, זה עמלק, אז אנשים לא יהיו אדישים, אני אומר, אז מה קרה אם זה עמלק? מה הוא עשה לנו? זה מדינה שקטה באיזה מקום. לא, צריכים לעורר מה עשו לנו מימי קדם. לכן אנחנו מזכירים את זה כל שנה ושנה, כדי שיהיה לנו שנאה עליהם, שכשיבוא השעה הפקודה, אז נמחה את זכר עמלק. זה הטעם של המצווה, כדי שבעיה בהניח השם לך מכל אויביך, תמחה את זכר עמלק. זה המצווה של הזכירה, היא אמצעי למצווה העיקרית, למחות את זכר עמלק. וזה עשה מן התורה. עשה מן התורה, לזכור מעשה עמלק. נזכור מה שעשה עמלק, שבא אחרי קריעת ים סוף, בשעה שהיו רפואים מן התורה, ונלחם עם ישראל, וציין את כל הכריכה בדרך, ויזנם בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף וירע, ולא ירע אלוהים. הנה, פסוק מפורש אומר, מה גרם לך כל זה? עייף מן התורה, ירע מן התורה, ולא ירע אלוהים. זה הסיבה. אז לכן הוא הצליח להיכנס לעניינים, והוא, כמו שאומרים, קרר את כל ההילה שהייתה לעם ישראל באומות העולם. עכשיו, המעשה הזה של עמלק, נצטווינו לסגור אותו. יכול כל אחד להגיד, טוב, אני אשש כמה דקות, אני אתרכז, קראת הפרשה בשקט, אני זוכר. זה הכל. מה זה לסגור? במחשבה. אני זוכר דבר. מה אומרת לו? כתוב לא תשכח. אם הכוונה בלב, מה כתוב לא תשכח. תמחה את זה עמלק, לא תשכח. אז מה זה התחלה זכור? מה תלמוד לומר זכור? בפה. אם שכחה כבר נזכרת, לא לשכוח, אז מה מוסיף לנו עוד עשה זכור? מה שעוד לזכור, אנחנו לא שוכחים כבר, אלא תלמוד לומר זכור בפה. צריכים בפה להוציא את המילים האלה. בא הרמב״ן בספר החידושה בפירושו על התורה, שאת כי תצא, והוא שואל, מה פירוש לזכור בפה? אז אולי הכוונה, לקרוא פשט זכור, מה שתקנו חכמים לקרוא זכור, בספר תורה, שמזכירים את זה בפה. הוא לא מסתבר שזה ככה. כי זו תקנה מאוחרת, פרשת זכור, כל ארבעת פרשת, אותם ארבע פרשיות, תקנות מאוחרות. משמע שכולם בחדה מחתה, נתקנו אחרי החורבן, זכר. נכן לא היו קוראים את הדברים האלה. זה כל קריאה יוצא בתורה כולה דרבנן. אין לנו קריאה יוצא בתורה מדאורייתא. משה תקן להם בישראל שיקראו בתורה בשבתות הם טובים. עזרה תקן להם יותר מאוחר, שני וחמישי, שלא יהיו כמה ימים בלי תורה. והתקנות שתקנו מוספין, תקנו את זה תקנות הגדולה. אז לא מסתבר שזה כוון שתורה זכור. אז מה התורה מתכוונת זכור? אומר שאדם יספר לבניו אחריו. כמו הגלה של פסח, מצווה לספר בפה. ומשב, מספר לבניו כל פעם, ככה שהדבר הזה יעבור מדור לדור. שלא ישכח, לא מספיק שכל העלידה בעצמו, כן מספר אחריו. דרוש ברבים, מספר. זה המצוות זכור, לספר את המעשה הזה. זה זכור בפה. ככה דעתו של הרמב"ן. אגב כן משמע דעתו של הרמב"ן, שכתב מצווה לזכור בפה את הדבר הזה, ולא כתב ספר תורה ולא שום דבר. משמע עניין כל כולו, עניין של הגדה, לספר לבניו אחריו. אבל תוספות והראש ועוד כמה ראשונים מבינים שהגמרא, הפסוק שאמר זכור, זה מתבטא בקריאת ספר תורה בשבת זכור. זה עשה מן התורה. למה? יש גמרא במסכת מגילה, גמרא שואלת דף י"ט, מסכת מגילה דף י"ט, מאיפה אנחנו יודעים שקראת המגילה על פה לא יצא? כתוב במשנה, אחד קורא את המגילה בעל פה, הוא יודע כל המגילה בעל פה. קורא אותה פסוקים, פסוק אחרי פסוק, בעל פה. אני יודע, כל המגילה בעל פה. לא יצא אל החוק. קראה על פה, לא יצא. חייב לקרוא מתוך הספר. מרמינן סומה שלא יודע, אין לו ראייה, לא יכול. לא יכול להוציא ידי חובה אף אחד. גם את עצמו לא יכול. צריך לשמוע מישהו אחר שקורא מתוך הספר. כי קראה על פה, לא יצא. אסור לקרוא אותה בעל פה. שואלת הגמרא, מאיפה אנחנו יודעים את הדין הזה? שקראה על פה, לא יצא. שיבה הגמרא, כשיש פסוק, בפשט בשלח, יאמר השם משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחור ימחה את זכר עמלק, פתחת השמיים. אז איך כתוב שמה? כתוב זאת זיכרון. זיכרון. פה כתוב במגילה, הימים האלה נזכרים ונעשים. מי זה נזכרים? מה זה נזכרים ונעשים? אז מסבירה הגמרא, יש מסכת מגילה. נזכרים זה קריאת המגילה. שקוראים אותה, מזכירים את הנס. מזכירים בפה. ונעשים זה סעודת פורים. משלוח מנות, נותנות לאביונים, עושים איזה פעולה, עשייה. נזכרים זה בפה, אז יש לך שון זכירה במגילה, יש בתורה כתוב שון זכירה, כתוב זאת זיכרון, גם כן, אין מחיית עמלק. אז לומדים גזרה שווה, זכירה זכירה. כמו שכתוב מחיית עמלק, כתוב כתוב זאת זיכרון בספר. צריך שיהיה מתוך הספר. גם זה מתוך הספר. אז לכאורה, איזה זיכרון בספר? מה מדברת הגמרא? פרשת זכור. איפה ראינו זיכרון? אמרה כאילו סוברת, שצריכים לקרוא פרשת זכור מתוך הספר. איפה למדת את זה? ויאמר השם משה, כתוב זאת זיכרון בספר. שם מדבר מעשה מחיית עמלק. אז אם כן, מה שכתוב בתורה, זכור שעשה לך עמלק, שזה לא בלב, זה בפה, כי אתה לא תשכח כבר, מה אני מקיים זכור בפה? מתוך הספר. כמו שכתוב, כתוב זאת זיכרון בספר. ככה כותב הראש והתוספות ועוד ראשונים. יש מסכת ברכות, דף ממזיין, הגמרא מספרת שם, שמעשה ברבי אליעזר, שהיה פעם חסר מניין, היה לו עבד הכנעני, בא איתו, בבית הכנסת. היה חסר מניין, אז שחרר אותו, כי עבד כנעני, דינו כמו אישה, שלא מצטרפת למניין. דבר שבקדושה כתוב, ונקדשתי בתוך בני ישראל. בני ישראל ולא בנות ישראל. אישה לא יכולה להצטרף למניין. שיעשו הרפורמים, מה שיעשו, יקפצו בריד. אלף פעם, הלוך חזור, יגידו זכות הנשים, זה פסוק מפורש. ונקדשתי בתוך בני ישראל. בני ישראל ולא בנות ישראל. אישה לא מצטרפת למניין. לא יודע, אין שכינה שתשרק כשתהיה שם אישה. מהסיבות, אין סוף לדבר. יש הרבה סיבות אמיתיות. שחבת בלימוד תורה, שפטורה בלימוד תורה. שכינה שורה ששתיים עשרה, למה? עשרה למה יכולים לעשות? יכולים להביא את המשיח, יכולים להביא אותם. יכולים לשבת לעסוק בתורה, יכולים לעשות. אש תרד מן השמיים, הלימוד תורה שלהם. אישה לא יכולה ללמוד תורה, אין לה לימוד תורה. לא יכולה לגרום שתבוא שכינה על ידי, שיהיו 100 נשים, מיליון נשים, זה אי אפשר. זה לא שלום שהאישה פחותה, יש לה איזה חיסרון שהיא אישה. לא, התורה פתרה אותה מלימוד תורה. פתרה אותה מלימוד תורה, כן, אלא אפשר להביא דברים אחרים גם כן. לא, נמשיך הלאה. אז היה עבד כנעני, עבד כנעני זה עבד שלקחו אותו, קנו אותו מגוי. גוי. אבל אין שנו הלכה, אם אתה קונה מגוי שיש משרת, אין דבר כזה שישאר גוי, צריכים למול אותו ולטבול אותו לשם עבדות. לא גר צדק, הוא נקרא עבד כנעני. מה המיוחד בין גר צדק לבינו? הגירות שלו רק מצוות כמו אישה. יש פסוק מפורש, גזרה שווה, שלמדו לה לה, שצריך שיהיה כמו אישה. הדין שלו כמו אישה. הוא פטור מכל מצוות שהזמן גרמן. פטור כמו אישה בדיוק. שיהיה סוכות, הוא יושב תחת המיטה. לא צריך שיהיה בסוכה. מה שמביא אמרה, מעשה בתבי עבדו, שרבן גמליאל, לא יושב תחת הסוכה. למה? הוא בעבד, הוא עבד כנעני, לא פטור. איפה הוא יושב תחת השולחן, הוא יושב באוכל. כן. אז עכשיו היה רבי אליעזר, היה לו עבד, היה חסר מניין. שחרר אותו, זה הדין. עבד כנעני שכותב לו גט שחרור, כמו שעושה גט אישה לבעל, בבעל לאישה, שיוצאת לחירות, יוצאת פנויה. גם עבד כנעני הזה, אם כותב לו גט שחרור, כותב לו אדון, הרי אתה קנוי לעצמך, הוא נעשה עכשיו בן חורין, ובן חורין מיד נהיה יהודי. מה פירוש יהודי? נהיה עכשיו כמו זכר שחייב בכל המצוות כולם. כי הוא כבר מר בית אבל. אז מה עשה רבי אליעזר? שחרר את העבד שלו. אמר, חסר מניין, אני כפרה לעבד שלי, שיהיה מניין, יפעלו, יגידו קדושה, יגידו לך. אמרה שם השואלת, איך שחרר אותו? יש הלכה, פסוק מפורש, שאדם שיש לו עבד כנעני, אסור לשחרר אותו. שנאמר, לעולם בהם תעבודו. אנחנו מצווים להחזיק אותם, עבדים שלנו. בני ישראל אסור שיהיה עבד עברי רק 6 שנים ולא יותר. אבל גויים, עם השמם שיהיו עד סוף החדורות כולם. ומי שמשחרר אותו, מבטל עשה מן התורה. כי התורה מעוניינת שמי שכבר קנה עבד, לא ישחרר אותו. לעולם בהם תעבודו. אז איך הוא ביטל עשה מן התורה? שיבה הגמרא, מצווה דרבים שני. זה עשה פה מצווה גדולה, ציבור, שציבור התפלל בבניין, אמרו קדושה. אז בא הראש והתוספות, שואלים שם, מה המצווה של הציבור? הרי זה מן התורה, הכל מדרבנן. כל הצבילה בציבור מדרבנן. כל הזה, הוא עשה איסור תורה. אמרו, אף על פי כן. כיוון שהעשרה, יש בזה סמך מן התורה, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אז אפילו שזה כל דרבנן, זה מבטל מצווה מן התורה. מצווה כזאת דרבנן היא כל כך חשובה, שמבטלת אפילו עשה מן התורה. כשקידו שם שמיים ברבים, שאומרים, קדושי הקדוש, קדוש, קדוש בציבור, כמה זה חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא, למרות שזה מצווה דרבנן. כותב שם הראש, ואני לא צריך להעמיד את זה בפרשת זכור, שהיא דאורייתא. משמע שהראש סובר שזכור דאורייתא ממש. הנה, כותב מפורש. היה אפשר להעמיד את הגמרא שם, לאיזה סיבה שחרר אותו? היה שבת זכור. ולא היה עשרה. איך יעשו לקריא ספר תורה? עכשיו בלי עשרה. אז שחרר אותו. אומר, לא צריך. אפילו קדושה זה בסדר. משמע שבאמה, פשט זכור מן התורה. כי כמו שאמרתי, זה מחלוקת בראשונים. הרמב"ן צובע, זה מדרבנן. מזכירים, סליחה, פשט זכור כולה מדרבנן. ומה שמזכירים זכור שהמצוות עשה מן התורה זה להזכיר בפה, זה לא קשור לספר תורה, ולא תוספות, והרות סוברים, ספר תורה ממש לא. זה זכור בפה. כתוב זאת, זיכרון בספר, צריכים להזכיר זכור מתוך הספר תורה. לפי זה יוצא. ומרן כתב בשולחן ערוך את דעת התוספות והראש, יש אומרים שזה מן התורה. מה שהוא חושש להם, שזה מן התורה באמת. לכן, להלכה, מחמירים בזה באמת, ומקפידים להוציא ספר תורה הכי מוגה. ספר תורה שאתה יודע שכמה פעמים שקראת בו, במשך השנה כולה, היה בו הכי פחות טעויות. ספר תורה, אם אפשר, לא משוח. הכי מהודר. כדי שזה יקיים עשה מן התורה, שלפי דעת הוספות כתוב זאת זיכרון בספר. צריך מתוך הספר לקרוא. לא אפשר להגיד בעל פה סתם. גם השליח ציבור יגיד, כשהוא קורא את הקריאה בתורה, שהוא מכוון להוציא כל אחד ואחד ידי חובה. וכל אחד מהציבור, כמו קראת המגילה, כמו קידוש, ישמע בכוונה לצאת ידי חובה, מדין שומע כעונה. כי כל אחד, לפי דעת תוספות והראש, מחויב לקרוא מתוך הספר, כמו מגילה. הרי הגמרא עבדה מגילה מזכור. זה לא כמו כל קריאות שבתורה כולם, שרק צריכים לשמוע. הקהלת צריך לקרוא. לא, הקריאה הזו קריאה מיוחדת, שכל אחד מהציבור היה חייב לקרוא אותה בעצמו. כדי שלא לא יעלה אחד אחרי השני לקרוא אותה, זה תורה ציבור. אמרו, אחד יקרא לכולם, וכולם ישמעו. הם צריכים לשים לב, שלא יהיה אחד קורא מתוך הספר, ששליח ציבור יזמזם לו מתוך הספר שלו, סידור חומש שלו, יקרא לו, זכור אשר עשה לך, עמלק יחד עם השליח ציבור, יש כאלה אנשים אוהבים לזמזם. השליח ציבור קורא בתורה, הם קוראים משפלחש. זה גם כן לא קקט כדי, שלא עשו ציר, שלא יעשו, כמו שאומרים, רעש, אבל זה לא אסור כל כך. כבר אחר הכל, זה קריאת ספר תורה רגילה, כי אנשי שמיע, הוא שומע גם. אבל כאן המטרה היא לקרוא מתוך ספר תורה, אז אם הוא קורא, כמו שאחד קורא את המגילה, מחומש. ובעצם בזה ידחוב. אנחנו צריכים לשים לב בדבר הזה, שכל הציבור ישתוק, ושומע כעונה. כמו שעושים בקידוש, כמו שעושים בברכות, שחן נברך לכולם, שלא מדברים שום דבר באותה שעה, כמו שעושים בשופר, חי יוצא בזה. וגם זה שעולה לתורה, שזכה במפטיר, הנכון, שכשהוא קורא בשקט, יקרא אותה בדקדוקיה ותעמיה כמו שצריך. אם הוא לא יודע, עדיף שיעלה מישהו אחר שיודע לקרוא בתורה טוב. לפני שאם לא כן, עדיף שישמע הוא, ואז נשומע כעונה, יש לו קרא טוב, מה שיקרא בעצמו, והוא לא יודע לקרוא. יש הרבה קונים מפטיר, ולא יאמר, בכלל יש בספר תורה, יש כאלה שעולים בספר תורה, ולא קוראים בכלל. מסתכלים על האותיות. וזה עושים ברכה לבטלה. כי חז"ל לא תקנו לברך על קריאת ספר תורה, אלא אם כן קוראים בתורה. אם אחד עולה לתורה ולא קורא בשקט עם השליח ציבור, הוא עושה ברכה לבטלה. ולא עולה ממניין שבעה בכלל. עד כדי כך. לכן, פשוט זכור גם כן צריך לקרוא בלחש, צריך לקרוא זקריית ספר תורה. כל שכן להרבם והרמב"ן שסוברים שזה פרשה רגילה. אבל אם הוא יקרא בלחש, בלי דקדוקיה וטעמיה, בטעויות, אז הוא לא יצא את החול פשוט זכור. או שהוא יקצה בדיעבד. עדיף שאם הוא בקונה פשוט זכור, יקרא אותה בעצמו. הוא לא יודע, אז לא יעלה בכלל, להגיד לחזן שהוא יברך והכל, הוא יקרא, כמו שאומרים, את המצווה יקנה אותה ומצא אותה למישהו אחר. מפני שהמצווה הזו צריך שכמו קראת המגילה, כמו שאמרתי, כמו כל מצווה אחרת, אז יצא מדין שומע כעונה, ועדיף שיעלה חזן עצמו שהוא קורא, הוא יברך, הוא יברך. או כל אחד אחר שקורא בכל, הוא יברך ויקרא בצד, אבל כל הציבור כולם. נשים פטורים ממצוות פרשת זכור. למה? איפה כתוב בתורה שנשים פטורות? אין איזה זמן. זה לא מצווה שהזמן גרמה. סוכות תלוי בזמן. פסח תלוי בזמן. אבל איפה כתוב שזכור יש לזה תאריך? זמן מסוים. מה שחרים תקנו סמוך לפורים זה מדרבנן. זה להסמיך בחטא עמלק לקראת למעשה אמן. מן התורה אין לזה זמן קבוע. אם כן, למה לנשים פטורות? כותב הרב ספר החינוך, מפני שכל המצווה כולה, מה המטרה שלה? זכור כדי למחות זכר עמלק. דרכו של איש להילחם לצאת למלחמה, ואין דרכה של אישה לצאת למלחמה. מהטעם הזה הגמרא אומרת מסכת יבמות, שאישה פטורה ממצוות פריה ורבייה. מי מחויב תעשה הזה של פריה ורבייה? איש. שנאמר, ואתם פרו ורבו, אולי גם האישה? לא. כתוב אחר כך בכבשוע. כבשוע. איזה כבשוע? תכבשו את הארץ. מי כובש? דרכו של איש תכבוש. אז הפירור ורבו שכתוב לפני כן, זה לא חוזר דווקא, הציווי הוא לאיש, לא לאישה. אלא שהאיש לא יכול לקיים את המצווה בלי אישה, אז אומר לה, היא כמו שאומרים עזר למצווה. אבל היא לא מחויבת, דווקא מינה, אישה שלא נסנן, לא התחתנה. היא לא ביטלה עשה מן התורה. איש שלא מתחתן, מבטל עשה מן התורה. יתבעו אותו על כך. לכן על זה הדרך. אז כמו שהגמרא דורשת שדרכו של איש בין דרכה של אישה לצאת למלחמה, אז גם פה כותב הרב החינוך. כיוון שכל המצווה כולה היא כדי לעורר את הנקמה בליבנו, שכשיבוא הזמן נמחה את זכר עמלק, אז מה הטעם שאישה תזכור? היא תזכור, מה יצא מזה? כשיבוא הזמן היא תלחם? כל כבוד אבת מלך פנימה. כמה שאמרו חכמים, כשמלחמת מצווה, אפילו קלה מחופתה יוצאת, זה לא ללחם. אלא מכינים שם את האוכל לחיילים הפקודים, זה הכל. בעורף, לא יוצאים למלחמה. יעל, כשהרגה את סיסרא, ממה הרגה אותו? ידע ליתד תשלחנה. לקחה את היתד של הדלת. מה, חסר לה סכינים? חסר החרב שלו עצמו, שהוא נרדם כבר. קחה את החרב שלו ותמוטט אותו. אסור, כי זה כלי זין, כלי זין זה שייך לגבר. לא יהיה כלי גבר על אישה. אז לכן אסור להשתמש בנשק. יש באמת שאלה היום הלכה למעשה. האם אפשר לאישה לקחת נשק? רק אם יש פיקוח נפש, נגיד אם גרים בשטחים או משהו כזה, שזה פסקת נפשות, אז אין מה לעשות. אבל סתם בשביל תחביב או משהו כזה, אסור. מפני שנשק זה מיוחד לאיש, לא מיוחד לאישה. מי נלחם? כל הצבאות שבעולם עד היום, רק אנשים נלחם. הצבא שלנו, הצבא המיוחד, הטיפש ביותר, שיש גם נשים, הם יודעים שזה לא צריך את זה. זה סך הכל מיותר. זה מסיבות אחרות הם עושים את זה, מסיבות של עריות, מסיבות שהם רוצים להעסיק את החיילים, שיהיה להם צורים להם משעמם, אם יהיו רק גברים לבד. הם אמרו, נעשים גם כן בחורות, נעשים גם כן חיילות. כי הם יודעים, אין להם לא ערכים, לא תורה, לא שום דבר. הם נלחמים כמו סתם, בלי ערכים אמיתיים. אז החליטו ככה, אבל האמת היא שאין שום צבא שבעולם, שאנשים נלחמות בו בתוך חיוב, אין דבר כזה. מאז ועד היום. זה מה שתורה אומרת לנו, זה נשאר. כיוון שכך, אישה פטורה מפרשת זכור. הערב אחד, איך כתבו גאוני עולם אדירים, כמו למשל הגאון מתי יהודה עייש, כתב ככה במפורש, ככה כותב בספר לימודי השם נג'ר, רבי יהודה נג'ר, חכבים עוד הרבה אחרונים, אשכנזים וספרדים. היה גאון אחד, רבו של החתם סופר, הרב נתן אדלר, עליו השלום, והוא היה מצווה, מחייב את הנשים, גם כן לקרוא בזכור. כנראה שלא ראה ספר החינוך, והוא אמר, אין לזה זמן קבוע, אז למה שאנשים יהיו פטורות? היה מצווה אותם. אבל, כבר בספר תורת חסד מלובלין, היה גאון מלובלין, למאה שנה בערך, כתב עליו שהמנהג לא ככה, ואנשים לא באות לשמוע ספר תורה, כמו שכתב ספר החינוך שנשים פטורות. גם אצל הספרדים לא היה מנהג בזה בכלל שנשים ישמעו ספר תורה במיוחד. מי שבכל השבוע קורא שומע, בא גם כמשל פשט זכור. לא באים במיוחד, עושים איזה דין מיוחד בפרשת זכור. רק עכשיו בזמן שבאו לארץ פה, למדו מהאשכנזים. אשכנזים, חלק מהם את ההוראה הזו של בית אדלר, מיישמים אותה, ואז גם כן בבתי ספר מלמדים אותם שזה חובה. אומרים להם שזה רק סך הכל חומרה בעלמה. אומרים להם שזה דין. המורה בעצמה לא יודעת את זה חומרה. גם מאיפה היא יודעת, מאיפה תדע, מאיפה תשמע, מאיפה תדע. אז אומרים להם זה דין, הלכה למשה מסיני, שגם אישה חייבת בזכור. תראה איך בבני ברק כל הנשים, כל ויבוא האנשים על הנשים. עושים כולם באים, עושים חינגה. מה קרה? זכור, זכור. בדרך כלל זאת נשים, אין לה מקום להכיל נשים כמו גברים. עובדה, כל בתי כנסת שעושים, זאת נשים בדרך כלל יותר קטנה. למה? כמה נשים ברבעות תשמעו על זה? מתי יש בעיה? בימים נוראים, יש הרבה נשים, אז באמת יש קצת בעיה. במשך שבוע, ששנה כולה לא. אז גם תוסיף עוד יום אחד, חוץ מימים נוראים וזה, גם פרשת זכור יש בעיה. באים לך, וכמו שאומרים לך, זכור אשר עשה לך עמלק. יש כאלה גם כן מחמירים לשמוע בכל הנוסחאות, אשכנזי, ספרדי, תימני, ואולי לא יצאו ידי חובה בנוסחה אחת. הולכים, מדלגים, היינו בבתי כנסיות. הולכים, מניין אחד, מניין שני, לשמוע זה תימני, זה מה אתה גם כן, אישה, אישה בעזרה מיני. אז טוב, דעו לכם שמן הדין זה פטור. ויש נוסף על כולנה גם כן, יש מקומות שעושים קריאה מיוחדת לנשים. כמו עושים קריאת המגילה, קריאה מיוחדת לנשים. קריאה מיוחדת לנשים, מוצאים ספר תורה בכדי, זה מותר לצאת ספר תורה ככה? מותר לצאת ספר תורה כשאל עשרה גברים, אין שום דבר. ובא חזן קורא להם, ומוציא ספר תורה הוא לבד, מוציא על הטבע, ימצאים מעזרה, והוא קורא להם זכור שיצאו ידי חובה. איזה ידי חובה, איזה, פטורות לגמרי. זה מן הדין פטור, אין צורך בדבר בכלל. מי שנוהג, מי שרוצה לבוא, יבוא, אבל לא חייב. צריך להגיד להם שמן הדין זה פטור. פרט מי שמטופלת בילדים. יש לא יודעים שזה מן הדין פטור. אז אם הילדים שלהם בבית, שומרים אותם מהילדים יותר גדולים, ספק ספקה, יהיה להם איזה משהו, אני יודע מה, מישהו יחזור, יהיו אחד פצוע, אחד, לא חשוב. זכור מן התורה, איזה זכור מן התורה, לא יודעים שום דבר. זה לא מן התורה, לנשים פטורים לגמרי. וגם לגברים עצמם, מחלוקת הפוסקים מן התורה עומד רבנן, ולכן, כמו שאמרתי קודם, המנהג, הקבלה והמעשה ועמודי ההוראה, לא צריכים לחדש מנהגים חדשים. ולכן מן הדין, נשים פטורות, מקריאת פשט זכור. אפשר רוצה לבוא לשמוע, תבוא עליה ברכה. אבל בגדר, כמו שאמר, מנהג טוב בעלמה, לא בגדר חיוב. שלא חייבת לשמוע פשט זכור. ודבר גובל בתרדות, פטורה, לא צריכה אפילו לעשות חומרה בדבר. איזה חומרה אתה עושה כאשר פטור ועומד? זה לא צריך שום צורך בדבר, כלל וכלל. לא צריכים להביא, לא ילדים ולא גברים. גברים ישמעו, זה החוק כמו שצריך וזה הכל. מי שחשב שזה חייב, לא צריך שום אתרה. מי שידע שזה מותר, רק זה חומרה, צריך אתרה. ונהגה כן שלוש פעמים, שעה פעמים, צריכה אתרה. אבל איך תראה את האשכנזים, מה עושים? היום גם אצל הספרדים, בבני ברק. אין לנו, כמו שאומרים, מסתכלים מה עושים האשכנזים, הולכים אחריהם. הבית ימין הוא רואה, למה? כי אין לי מכיר. אין לנו מכיר, אין לנו מאיפה, אין לנו שום דבר. אז הם מסתכלים, מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה. מה עושים שם? אף אנו נעשה. מחיש לך, זה אחד, לא יודע, אולי א' ב', שאני איזה, קרא לנשים בשעה פלונית. מי סמך? מי קובע? מי זה קרא? מי עושה חידושים כאלה? אתם עושים, קרא מגילה זה משהו אחר. נשים חייבות מקרא מגילה. תכף נראה בהלכה. שפן היו באותו הנה. זכור, זה מטרה אחרת בכלל. אתם חזר, חולקים על הראשונים, אפשר להתווכח עם הראשונים. אי אפשר להתווכח עם הראשונים. כתוב מפורש ספר החינוך, דבר הזה. כותב שזה נשים, למה זה ספר החינוך, חם הראשונים. וככה מנהג פשוט. אלא שאחד כבר יצא מהשורה והחמיר, אז יצא כמו דין. היום בתי ספר מלמדים אותם, חייב. בטח, נשים חייבות בזכור. חיים להמים וחייבות ולא שום דבר. טוב, זה דין פרשת זכור. פרשה שלישית, פרשת פרה אדומה. שבוע אחר כך אנחנו עושים הפסקה. למה? צריך שבוע שסמוך לשבוע שלפי סוף החודש. אז שבוע אחר כך תדבר, אנחנו עושים הפסקה. בירושלים אין להם הפסקה, עושים ויבוא עמלק, יקראו אותו בתדבר. מה שאנחנו קוראים בפורים, ביום שישי, הם יקראו ביום שבת. אבל אצלנו בפרזים, שבת אחרי פורים, יום שישי פורים, שבת שאחר כך, שעת שבוע רגילה, יקראו כתיסה, ומפטיר כתיסה של כתיסה עצמו. שבת אחר כך, שעת ויקל פקודה, יקראו פרשת פרה אדומה. המפטיר יעלה ויקרא פרשת חוקת. דבר בני ישראל מתי זו חוקת התורה שצבע השם לאמור, יקחו אליך פרה אדומה תמימה, ומסיימים לכפר על נפשתכם, וזה זכר, מה שהיו נוהגים להיטהר לפני הרגלים, ולטהר, אנשים טמאי מתים, צריכים איפה פרה אדומה. ולמה נטהרים לפני הרגלים? כי צריכים לאכול קורבנות, פרט קורבן פסח. אז לכן היו נטהרים כל עם ישראל, מי שיש לו איזה עניין של טומאה, במשך השנה כולה, הלוויה, משהו. אז עולים לירושלים, טובלים ראשון משביעי, עושים הזיה אצל הכהן ואצל הכהנים. זכר לזה, אין לנו היום בית המקדש, קוראים פרשת פרה אדומה, כדי להזכיר את העניין הזה, כשמהרה יבנה מקדש, נעשה את זה מיד. אחר כך, שבוע אחרון של פרשה, של חודש אדר, קוראים החודש הזה לכם ראש חודשים, שזה סמוך לחודש ניסן, כדי להודיע על ראש חודש ניסן שקרב ובא, מה שהיו, כמו שאומרים, עניין של קורבן פסח, גם כן מהרה יבנה מקדש, אלא נו קורבן פסח. זה ארבע פרשיות שאחרים תקנו אותם, לקרוא אותם בחודש אדר. אומרים שגם פרה מן התורה. טוב, אז תחשוש את זה. תחבי אמצעי ידי חובת כל הציבור, שומע כעוני. אבל רוב הפוסקים לא מוזכר הדבר. מרן הזכיר את זה, לכן חוששים לזה לכתחילה. עכשיו נניח, נסביר עכשיו עוד הלכה אחת. אין שמחצית השקל, זכר מחצית השקל. יש, כמו שאמרתי, שני מנהגים. יש מנהג אחד שנותנים אותה. סכום כסף ששווה למחצית שקל. היום זה בערך 5 שקלים. ממעם. חשוב. מי אמר לך את זה? זה מעובד או לא מעובד? מעובד. מספיק 5 שקלים, לא חשוב. תן 6.5, אני מספיק 5 שקלים. המעם זה לא מהמחיר. אז תוריד את המעם, יש לך 5 שקלים כמעט. אתה רוצה, מן הדין מספיק 5 שקלים. 6.5. המעם זה לא מן המחיר. אתה יכול, אתה לא יכול איפה אתה קונה גם. יש שוק שחור, יש עניינים. כמה שווה. חשוב, בסדר. בערך, אמרתי בערך, 5 שקלים, 6 שקלים, 6.5. זה זכר מעט, זה שקל. לא, אל תעגל. אחד יש לו 100 ילדים, מה יעשה? אז כמו שאמרתי עכשיו. אז יש נותנים פחות, זה את הסכום ששווה 10 גרם כסף טהור. וזה ככה נהגים הספרדים, ככה נהגו אצל הספרדים באמת, ונותנים את זה, תחילה כל מישהו מבין י' ג' כן? אבל נהגו גם לתת לאנשים, יש מדרש שכתוב, שפשעה ש... המן הרשע אמר לו המלך אחשוורוש, הוא אמר למלך אחשוורוש שאני אשכול, עשתה ככר כסף על ידי עושה המלאכה, תן לגנזי המלך, אז יצא בת קול ואמרה, הרשע כבר הקדימו שקליהם לשקליך. ובמעשה הזה של המן היה גם כן הנשים. כתוב לכפר על נפשתכם, זה מכפר על הנפש, אז אם ראינו שזה כיפר בזכות השקלים של המדבר, אז גם אנשים צריכים כפרה. אחי, אנשים לא צריכות כפרה? הם צריכות כפרה. אם זה צריכות כפרה, כמו שהכל הולך למצווה, הכל הולך לעניין של תלמוד תורה, טוב שגם בין איש, בין אישה. אבל פחות מגיל בר מצווה, זה כל אחד לפי יכולתו. יש מחמירים גם כן, ממש קטנים, אפילו קטנים, עשינו זלוקות בעיני אומן. הכל נפש יש לו בבית, הוא נותן את הסכום הזה. מי שלא יכול, קשה לו, אז ייתן לפחות על בני מצוות. בין הנשים, בין הגברים. אבל הדרגות הן ככה. גברים קודם, נשים, ואחר גם קטנים, אם אפשר. יש מנהג אחר, שמובא בהרמה, שנהגו את זה אצל אשכנזים, נוהגים אותו. לא נותנים ממש סכום שווה למעט את השקל. אלא נותנים המחצית המטבע שבאותה מדינה. היום זה חצי שקל. המטבע שלנו היום הוא שקל. אז זה חצי שקל שלנו. מרנחה גדולה. הוא ייתן גם לתינוקות וגם לכולם, יצא בכולם ביחד ב-5 שקלים. כן. אבל לא, יש להם מנהג לתת לא חצי אחד, 3 מחציתות. למה? כתוב בפרשה שקראנו אתמול, בשקלים, 3 תרומות נתנו. אחת תרומת האדנים, תרומת המזבח. אז כיוון שיש 3 תרומות, כבר כתוב חצי, 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 השקל וחצי לתת. וזה נותנים את זה סמוך ממש לתענית אסתר, לפני קראת המגילה. אין לו דבר אלוקים החיים. המנהג הוא מנהג ישראל. טוב כך, טוב כך. רצו שיתנו, כמו שאמרתי, ממש הסכום השווה, זה מעצת השקל. 6-5 שקלים כל אחד לפי יכולתו. לאיפה הכסף הזה יינתן? כמו שאמרנו, יינתן ללומדי תורה. יינתן לכוללים, לישיבות, מקום שמחזיקים תורה, כי זה המטרה פה, מטרה של מקום הקורבנות כולם. מי שיושב עוסק בתורה, אתה יודע, ועוד דבר, תראו לכם, עניי עירך קודמים. אתה יודע, פה יש לך בעיר שלך, במקום שלך, בני אדם שמעוסקי תורה, תקדים אותם, לפני עיר אחרת. ככה זה הכלל תמיד, כל אחד צריך לדאוג לאלה שנמצאים מסביבתו, וזה מה שאלה, דאגו להם מסביבה שלהם. אז כמו שאומרים, כל אחד יבין את הרמז בדבר, עניי עירך קודמים. אם יש צורך באיזה מקום קרוב לך יותר, למה תתן מקום אחר? אלא אם כן אתה יודע שצרכים של שם יותר חשובים מכאן. למשל שפה יש להם, או אין להם בבית תלמידים, שם יש יותר, זה משהו אחר. אבל אם יש צרכים שווים, גם כל הישיבות, כל הזה פחות או יותר שווים, אז אם כן, ייתן את זה לישיבות, לכוללים, להחזקת התורה, אפשר. שאלו אותי אם אפשר לתת את זה לצורך כתיבת ספר תורה לבית הכנסת. אין להם ספר תורה. אמרתי שלא. לא ייתנו את זה לצורך כתיבת ספר תורה. כלומר, לא ייתנו את הזכר מעצת השקל לצורך כתיבת ספר תורה. לפני שמדבר כתיבת ספר תורה, זה, אמנם זה גם כן של לימוד תורה, קריאה בתורה בציבור, אבל היום כבר עצם הקריאה בתורה זה לא מספיק לדעת על הכל, לדעת מעניינים. יכול אחד קורא, שומע כל שבוע קריאת ספר תורה, הוא עם הארץ גם בריבוע. כלום הוא לא יודע. הוא יודע את הפרשה, מפרש את זה לפי השכל שלו אפילו. אז לכן זה לא עיקר הלימוד תורה. עיקר הלימוד זה תורה שבעל פה, הלכות, אז לכן זה לא מספיק לתת. זה ייתן את זה מעשר כספים. אבל המצווה הזו ייתן אותה, כמו שאמרתי, לומדי תורה. לא למצוות פרטות. אם עושים לך הצעת נפשות, מישהו, אני יודע, פיקוח, עושים כסף, איזה צורך ניתוח או משהו, זה לא קשור. זה צדקה, דין צדקה. זה הכסף הזה של מעשר שקל, לא קשור לדברים האלה בכלל. לפנות לאביונים, כן, תן את זה. אבל מה שנותנים, זה מעשר שקל, צריך להינתן. לצורך חיזוק וביסוס התורה. זה הכל. אם אחד, נגיד, למשל, רואה במקום אחד אין ספרים מספיק, קונה, זה בסדר. הולך, אוסף, זכר מעשה שקל, וקונה בזה ספרים שימדו תורה, זה בסדר. כל שעושה מטרה עם מטרה ללימוד תורה, זה בסדר. מותר עוד שיעור תורה, זה בסדר. אבל עוד דברים צדדיים, זה נגיד של צדקה כבר. אז יעשו את זה בכסף אחר.
דוגמה, אפשר בכסף הזה לקנות מזגנים
לבית-כנסת? אגיד לך תשובה. מספרים על הגאון חפץ חיים עליו השלום, שפעם בא אליו נדיב אחד גדול. היה לו ישיבה ברדין, חפץ חיים, היה לו ישיבה ברדין. ובא אליו נדיב אחד. הוא אמר, כבוד הרב, אני מוכן לתרום לישיבה שלכם. אבל בתנאי שאת הכסף הזה ייתנו אותם לצורך לומדי תורה ממש. אני רוצה שהאברכים יאכלו מזה, יסבעו מזה, האוכל שקונים למשל, או למשל הספרים שלומדים אותם, לומדים בהם. או למשל התאורה, הרי בלי אור אפשר ללבוד, זה חושך. ולא תנו את זה לדברים אחרים לצורך עבודות ניקיון, עבודות סיוד או משהו כזה, דברים שהם צדדיים יותר. אני רוצה לתת את הצדקה שלי למטרה יותר, לימוד תורה הכל אמנם, אבל למה שאומרים, מטרה יותר גבוהה, הרי בלי ספק. כל האדם מורכב ברמה איברים שעשה גידים, אי אפשר זה בלא זה, כולם צריכים עד לשני. אבל יש עבר חשוב יותר מחברו. זה מציאות שיש ככה. נכון שלומדי תורה לא יכולים גם כן בלי אותו שירותים אחרים נקיים, או סיוד, או כמו שאתה אומר, עכשיו מזגנים אפשר בקיץ שחם. אבל יש כמו שאומרים דברים יותר נעלים. אמר לו החפץ חיים, תשמע, אגיד לך את המדרש שכתוב על הפסוק, שויעש בצלאל, אמרו חכמים שבצלאל, מאיפה ידע, כל התרומה שתרמו אותה, היה מרוח הקודש שיודע מי תרם לשם שמיים, ומי תרם כדי שיתפארו, שמו יהיה עליו. שאחרי זה יספר לאנשים, אתם יודעים, זה התחלת, הגרמן שלי. זה היהלומים של הכהן הגדול שלי. האבנים שמה שלי. מי תרם שאף אחד לא ידע אפילו. הוא ידע. הכסף שהיה נותנים שם שמיים, היה שם אותו בדברים הגבוהים ביותר. במנורה. הזהב שנתנו, במנורה. או למשל, ארון הקודש. ארון ששם יש שם הלוחות הברית. בשאר הדברים, לאדנים של המשכן, לברגים. הוא ידע איפה לשים את הכסף. הכסף שנתנו שם שמיים, הוא שם אותו. אז אמר לו, החפץ חיים, אותו נדיב. הכל תלוי בך. אם אתה תתן לשם שמיים, ברוך השם. אין דבר, אין חיסרון. רק חסר, זה הבעיה, חסר המזגנים. לכן, זה תוך המזגנים. כלומר, אדם צריך לדעת שהמצווה תמיד ישאף שתעשה הבוקר. בכסף שהוא נותן, יעשה הדבר היותר נעלה, היותר גבוה שנעשה. חסר, חסר לומדי תורה, חסר מקומות שאין להם תקציב חודשי, לא יכולים לגמור את החודש. כולם יש להם מינוסים כמעט. אז אתה מחשב על המזגנים. לכן אני אומר, עדיף, עדיף.
אז
תוריד להם, שנייה, הם מוכנים להוריד להם מהמשכורת גם.
לא, לא חושב שהם מוכנים.
אז אני חוזר ואני אומר, אם באמת, אם באמת הכסף הזה, אז תקח מכסף אחר, מה זה חשוב? אתה אוסף אנשים.
לא, סתם לדעת,
כן, אפשר לתת, אפשר לתת, בלי ספק. גם כן צורך של לימוד תורה. אבל, כמו שהוא תודיע את זה מראש, שזה עבור מזגני, אולי אחד לא ירצה לתת. אני אתן לזה במקום יותר חשוב. מבין? כדי שאנשים ידעו מראש, אתה איפה כסף עוד. תודיע שזה הולך למזגני. אז נראה אם אנשים יתנו לך. אולי יש כאלה שיגידו, עד רבה, מזגנים זה הכי חשוב. יתנו יותר, עד רבה. אז אתה תודיע את הדבר הזה. צורך. ואנשים יעשו מה שירצו. בוא נגיד לך בקצרה. כשיש מזגן ואין תמיד חכם, אז אין תורה. כשיש תמיד חכם ואין מזגן, תורה יש תמיד. מבין? מזגן זה כלי סוף סוף. תורה צריך, אז אם הגענו לכזה מצב שבני וחושב, כל בני התורה מסודרים כבר והכל, אין להם דוחק, אין שום דבר, אז תוסיף להם למזגנים. למה אחרי תוכל את המזגנים? להוציא מקום אחר, תחפש כמה תורמים, תרמו לך את המזגנים. אתה רוצה מזגנים? עד מתי? עד הקיץ? יהיה לך מזגנים. אתה תלך כמה חנויות, תנו לך. לא חשוב, עצה שכן. ככה, תנו לך. תגיד להם מזגנים, תנו לך. ואין לך חשוב. נמשיך. זה העניין של זכר מעצת השקל. כמו שאמרנו, 5 שקלים, 6 שקלים, יתנו היה ככה. 7 שקלים, תבוא על הברך. זה העניין, זכר מעצת השקל. עכשיו נראה תענית אסתר. יום י"ג באדר, יום חמישי, זה השבוע, שבוע הבא, ערב פורים, מתענים תענית מעמוד השחר ועצת הכוכבים. כמו תענית שעושים אותה ב-17 בתמוז, ב-10 בטבת, לא כמו תענית שעה באב עם הכיפורים שזה 24 שעות, אלא מעמוד השחר עצת הכוכבים. בפועל, רוב הציבור מתענה למעשה ממש לפני שהולך לישון. לפני שאנחנו לא נוהגים להחמיר שלא לקום ולאכול קודם עמוד השחר. יש נוהגים בזה להקל על פי הפשט. בזוהר כתוב על זה שזה חמור מאוד, לכן לא כדאי להקל בזה. אפשר לשתות, אבל לא לאכול, אחרי שדבר אחד ישן. אם הוא ער, קורא לזה משהו אחר. אבל אם הוא בר ישן וקם לפני עמוד השחר, בזוהר כתוב על זה שזה חמור מאוד. זה כמו תוכל אדם זבחי עד כדי ככה. אז לכן לא כדאי לאכול, הוא יאכל בלילה, היא טוב, היא מספיק. אשתה, אם רצה, קשה לו, יקום לעמוד השחר, אשתה משהו. אשתה, גם כן, לא דבר שהוא כמו חלב, כמו דבר שמיץ או מים, או תה או קפה. חלב זה אוכל, זה כולו מזין. דבר שהוא עיקרו מים, אשתה אותו לפני עמוד השחר. והעיקר, כמו שאמרתי, מתחיל התענית מעמוד השחר ועצת הכוכבים. זה נקרא תענית אסתר. זכר למה התענית הזאת? יש שתי דעות בזה. יש אומרים, זכר לתענית שהתענו בימי המן. כלומר, התעניות שהתענו אותם קודם שנעשה הנס. כשנודע השמועה, מרדכי ידע כל אשר נעשה, אז אסתר כבש שק באפר, שלחה אסתר לדעת מה זה ועל מה זה, ואמר לה, זה כך וכך כל אשר קרה הוא. סיפר לה מה שמרדכי ידע. ידע מה שקרה בשמיים, שנגזרה גזרה. אז צוותה עליו, צומו עליי, שעים לילה ביום. יש אומרים שזכר אותה תענית מתענים היום. ולמה נעשה לזה זכר? כדי להמחיש שהנס נעשה על ידי תענית. לכן אנחנו מזכירים שלא כאילו, כמו שאומרים, הנס כל כולו נעשה, כי שהשם שמע אל צקם ותעניתם. כשאדם חוזר בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא שומע בקולו. כדי להזכיר, לכן, בסיפורים, משמחים, עושים משתה, בסיסון, אפשר גם לשכוח בכלל איך נעשה הנס הזה. אז אמרו חכמים, סמוך לפורים, תעשה, וזה חלק מהמצווה של פורים עצמו. זה פירוש אחד. זה מרדת הרמב״ם. יש פירוש אחר, יש פסוק כתוב שם, נקהלו היהודים, נקהלו ועמוד על נפשם. מה זה נקהלו? התאספו. זה מה שהתאספו. הולכים למלחמה, מתאספים, בבית הכנסת, מתאספים באיזה מקום, עושים ועידה. אז אמרו חכמים, כן. מנהג ישראל תמיד ככה. כשיוצאים למלחמה חיילים, אז אלה שנמצאים, לא יוצאים למלחמה, יושבים, מתאספים בתי כנסיות, בתי מדרשות, ומתפללים. כמו שאמרנו, שעה שמו שנמדו את זה משה רבנו, שהשם אמר לו, תקח אבן, תשב, שבשעה שיהושע ילחם, אתה תתפלל שם. אהרון, משה, אהרון וחור, עלו ראש הגבעה. והיה קשה, ירים משה ידו וגבר ישראל. למה? אם מסתכלים כלפי מעלה, אז נצחרים בקדוש ברוך הוא, מתפעלים אליו, והם מנצחים. חז שלום לא ככה, וגבר עמלק. אז ככה כל מלחמה ככה. ככה נהגו עם ישראל מדורי דורות, כל מלחמות ישראל ככה היו. עכשיו גם היום זה ככה, שלא יהיה שום מלחמה, אמן? אבל גם במלחמות שהיו ככה, גם כן ככה. תמיד מתאספים וכו'. אז זמן קהילה, וכו' כן נמצאים בצום, בתענית, כשנצחו במלחמה. אז זכר, זה היה ביוד ג' באדר, כי המלחמה הייתה ביוד ג' באדר, ונוח ב-14 בו. לעשות לו יום משתה ושמחה. אז לכן נהגו להתענות ביוד ג' אדר, זכר למה שהתענו בזמן המלחמה, לא בזמן המן. אחרי שהמן נתלה והכל, הרי שנה לאחר כך, כשהגיע היום שסיברו אויבי היהודים לעשות בהם, ונהפוכו. אשר אשתו ימיהם ושונאיהם, את נהדת שעשו היהודים ואומות העולם מה, מה, מה שחשבו הם לעשות בהם. אז כיוון שכך, יצאו ויחו האלה שימצאים בעורף, יחו והתפללו, היו בתענית, יום המלחמה עצמה. אז לכן, זכר הזה, גם כי אנחנו עושים זכר הדבר הזה עצמו, תוספה שאמרתי קודם, כדי לרמוז שמשום מה, כל המלחמה הצליחו בה והרגו בו ואויביה, שוב שהתפעלו להשם. זה נקרא תענית אסתר. אומנם יש כמה דעות בפוסקים שזה רק מנהג, אבל מנהג ישראל תורה הוא. כלומר, המנהג הזה התפשט בכל העדות, בכל הקהילות, ואסור לפרוץ גדר. לכן, בן איש, בן אישה, מחויבים לטענות מעל גיל בר מצווה או בת מצווה. אין פטור בזה, לא איש ולא אישה, רק מקילים בזה לחולים. חולה אפילו שאין בו סכנה. כמו שהם מצטערים, אחמת הצום, מקילים להם. מה זה, כמו שאמרנו, זה יכול לבוא לידי חולי או משהו, אפילו לבוא לידי סכנה, מקילים לו. מעוברת, גם כן מקילים לה. מניקה, גם כן מקילים לה. אבל לא יותר מזה. או גם כן עוד מקרה שמקילים לו, מישהו נגיד תוך 7 ימי המשתה. חתן, תוך 7 ימים מישהו נשוי. אז גם כן לא יוכל, מפני שזה יום טוב שלו. לא כמו 4 צומות הראשונים. 4 צומות הראשונים זה, כמו שאומרים, מעיקר הדין, דבר קבלה. זה משום אבלות. פה זה לא משום אבלות בר מינה, זה משום של כפרה, העניין של... לכן דוחה את החתן, דוחה את השמחת חתן, או נגיד בעל ברית. אדם יש לו בן, עושים לו ברית ביום י"ג. אז הבעל ברית, המוהד והסנדק, חייבים לאכול. עשו המוציא ויאכלו. למה? מפני שזה יום טוב שלהם. כמו שעה באב דחוי, כמו צום דחוי במקום אחר. פה אפילו לא דחוי. אפילו זה בזמנו, האנשים האלה, כמו שאומרים, נדחה הצום מפניהם. כן, זה לגבי התענית. אפשר שילדה, תוך למד יום פשיטה. אחרי למד יום, אז תלוי, אם היא מניקה, פתורה. אם היא לא מניקה, היא צריכה לצום. אלא אם כן יש לה איזה חולי, משהו, היא מרגישה ש...
צום זה שאישה, 24 חודש אחרי לידה.
אין שום צום. יש דעה כזו, אבל לא לצוק כך. לא כדאי להקל בזה. יש דעה של המהר שם. לא כדאי להקל בזה. מניקה בפועל כן. אפשר שלא מניקה בפועל, לא להקל בזה. אלא אם כן יש לה איזה חולי אחר, או תשישות, או עייפות אחרת. אז זה משהו, אז מטעם חולה, לא מטעם מעוברת, לא מטעם מניק. אתה מבין? אבל לפתור ככה סתם את הנשים, שאין שום סיבה, זה טעות. תענית אסתר גם כן, גם אסתר צמה. אסתר גם כן הייתה אישה. פה אנשים רוצים להיפטר. זכור רוצים את חייהם, ופה רוצים להיפטר. אז שימו לב בדבר. אתה מבין? פה חייבות. אלא אם כן, יש פטור של חולי, כמו שאמרתי קודם, אז באמת נשים פטורות. סליחה? מי זה? לא, לא, מעוברת פתורה. לא צריכים 3 חודשים. אפילו, לא. מעוברת, שאמרו, אחרי 3 חודשים, זה בזמנם. שלא הייתה ידיעה חותכת שהיא אישה מעוברת, עד שבוע ג' חודשים. ואז הוא חזקה, בדין חזקה. כשלא ראת אדם 6 חודשים, אז זה כמו שהוא חזקה בדבר, וגם כן במובן מוכר עוברה, מתחיל להרגיש את העובר או משהו. אבל מה הדין בזמננו, שאפשר לדעת בדיקה רפואית, לדעת אם האישה היא מעוברת או לא, אז כל שהאישה עשתה בדיקה רפואית, לדעת שהיא מעוברת, אפילו אחרי שבועיים, אפילו אחרי שבוע, אפילו אחרי חודש, היא פתורה מהתענות. מה ההבדל? אחר כל היא מעוברת, היא פתורה. היא מעוברת פתורה, מניקה בפועל פתורה גם, וכל מקום כן סתם בני אדם שהם קשה להם, תשושים, יש להם איזה חולי, גם כן לא צריכים להתאמץ בכוח. פתאום כמה שיכול, לא יכול להפסיק.
מה שהרב אמר לדעת הזוהר שלפני התפילה אסור
לאכול, כן, כן, כן. לפני עמוד השחר
הרב מדבר?
אמרתי, דמרתי, גם לפי הפשט אסור. אפשר לעמוד השחר.
זה כל השנה זה אבל...
כל השנה, כל השנה. אחד ישן, אם אחד לא ישן, מותר. עד עמוד השחר, כל הדעות. ישן וכם. אז זה המחמיר בזה מאוד. כן, שתות קפה אפשר. חלב לא. כי גם זה המותר. לא תאכלו על הדם, אז לא תשתו. זה מים, זה לא נקרא אין שם של אכילה, זה אפשר. כמו שאמרתי קודם, שוב פעם אני חוזר, אז תענית אסתר, יום 5 הבא לנו טובה, והתענית היא מסתיימת אחרי קריאת המגילה למעשה בפועל. מפני שאנחנו פעלים ערבית, קוראים את המגילה. ועדיין לא אכלנו, לא טעמנו. ביציאת הכוכבים. אבל בפועל, לאדם נשארים בתענית עד למעסיק חלקת המגילה, שקוראים אחרי ערבית. מי שקשה לו, נגיד, ילדים בגיל ג' שנה, שמים פעם ראשונה או משהו כזה, שקשה להם לצום, או כל אחד אחר מסיבה שתהיה שקשה לו לצום, יכול לאכול פחות משיעור של 50 ו-60, פחות ב-56 גרם, בוא נגיד עד 56 גרם, יכול לאכול מזונות. פירות, כמה שרוצה יכול לאכול. יכול לאכול 4 תפוחים, אם הוא יכול. אבל במזונות, דברים שיש בהם קמח, או כל שכן לחם ממש, עד שיעור של קבצה, עד שיעור של 56 גרם, אפשר. קביעות סעודה, אסור. למה? לפני קריאת המגילה, כמו שאסור לאכול לפני תפילת ערבית, ומנחה, שיש לו ישכח ולא יאכל בסוף. ולא יקרא את המגילה בסוף. איך הדין? לכל מצווה שעושים, שמגיע הזמנה בדיקת חמץ, אז אסור לאכול יותר משעור קבצה. שלא ישכח אדם יישב בסעודה, ואחר כך ילך לישון, וישכח מהמצווה הזו כולה. אף שפה זה פרסום מניסה, מי ישכח פורים, זה כך קצת קשה, זה פלוח חכמים. תקנו את זה בתור תקנה כללית. רק מי שיש, עם נשים בבית לחכות, שיבוא הבא, לקרא להם את המגילה. ועוד שהוא יבוא, תחכה עוד שעה, עכשיו גם כן, קראת המגילה, היא לא יכולה כבר, למשל. אז אם לא מספיק לה פירות או משהו כזה, קשה לה מאוד, תוכל לאכול סעודה אפילו יותר מקבץ צפת, היא הזכיר לה אחר כך, זאת אומרת, היא שומר. כלומר, הוא יהיה לא יאכל, או אחד מבני הבית לא יאכל, והוא ישמור, אם גם הוא יאכל, גם הוא ישן. אחד מהם לא יאכל, וזה שומר, מזכיר לה אחר כך, צריך לקרוא את המגילה. אבל בבוקר, דברים זה לא בעיה, כולם פעמים בית הכנסת. אבל אצל אנשים שנמצאים בבית, בבית, לא כולם באים לקריאה מיועדת. ויש שבאים, צריכים לשכוח מה יש בהם, יש לו חיימנות, עניינים. אז צריך לשים לב, דבר ראשון, קריאת המגילה. שלא לאכול לפני כן, גם כן, כי זה מזכיר, שאדם רעב, אז הוא אומר, מה קרה? הוא לא יכול לאכול, כי יש קריאת המגילה, אז הוא קריאת המגילה קודם. תקנה כזו שזה שלא ישכחו את המצווה, לא תשכח המצווה. אבל בצד הצום עצמו, אפשר לאכול, כמו שאמרתי, מיד אחרי שני כוכבים. אחד קשה לו, יכול להביא איתו יחד איזה הוגיות, עניינים. אחרי שאמרו, קדיש תתקבל, או אפילו לפני כן, אם יצאו הכוכבים, יכול לאכול פחות בקבצי המזונות, ופירות כמה שרצה, גם לשתות כמה שרצה יכול. מי שזה מטבח, יצא בצד, בית הכנסת, שישתה משהו, גם כן יכול. אין שום מניעה בדבר, בתנאי שיצאו הכוכבים. כלומר, כשבר יצא הצום. מה? לא, לא. בזמן? לא, לא צריך. חכה, אני אגיע לכל הדברים האלה. איפה הגענו? קראתם מגילה. קחנו עכשיו קנית אסתר. שאתה עכשיו אותי, סעודת פורים. חכה, כל דבר בזמנו. לא, אני אגיע. כמו שאמרה, יש לנו 4 מצוות. מצווה אחת, המרכזית, מצוות קראת המגילה. לילה ויום. למה לילה ויום? המצווה היחידה שגם בלילה, כמו שכתוב בפסוק, אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. בזמן שהיו בוכים בימי הצומות, על הגזרה שהייתה, היו בוכים לילה ביום, שנאמר, אקרא יומם ולא תענה. בלילה ולא דומיה לי. מי אמר את הפסוק הזה? אמרה אותו אסתר המלכה, למצח את השחר. מי זו את השחר? אמרו חכמים, זו אסתר. אסתר היא הייתה, אומרת הקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, למה אני קוראת לך יום ולילה, ואתה לא עושה שום דבר? פלאי, שום נהורי, הגזרה נשארת, עובר עוד יום, עוד יום, הרי שעים זה היה. אז היו צמים ומתפעלים לילה ביום. אז גם כשנעשה הנס ונהפך הכל, ושתו הילדים הם בשונאיהם, התבטלה הגזרה, אז תקנו פורים, גם כן, לקראת המגילה, שזה עיקרו של נס, להזכיר את המעשה של כל הסיפור כולו, גם בלילה. אבל עיקר המצווה היא ביום. מה שהפסוק אומר, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל מדינה ומדינה, משפחה ומשפחה וכו'. הימים האלה נזכרים, הימים ולא לילות. לכן עיקר קראת המגילה היא ביום למעשה, ולא בלילה. ביום מדברי קבלה, בלילה מדברי סופרים, היום זה מנביאים, בלילה מדרבנן. עם זאת, קוראים את המגילה גם בלילה. אם אדם לא קראת המגילה בלילה, אין תשלומין ביום שקרה פעמיים. עבר זמנו ובטל קורבנו. עד מתי זמנה של הלילה? עד עמוד השחר. כל מצווה שזמנה בלילה, מצוותה עד שיעלה עמוד השחר. כל מצווה שזמנה ביום, עד צאת הכוכבים הבא. השקעת החמה. אז לכן של לילה זמנה עד עמוד השחר. עבר עמוד השחר, גמרנו, אין טעם שיקרה עוד פעם. זה יקרה של יום. זה עבר של לילה. אין תשלומים לדבר. מברכים על קריאת המגילה שלוש ברכות. מחר ראשונה מברכים על מקרא מגילה, קראת המצוות. מאחר שנייה מברכים שעשה ניסים לאבותינו, ברכת ההודעה, ברכה שלישית שהחיינו, כיוון שזו מצווה שמתחשבים שנה לשנה, ברכים שהחיינו. אם אדם שכח לא ברך שהחיינו בלילה, מברך ביום. אם ברך בלילה כבר שהחיינו, ביום לא חוזר ומברך. כבר אמרתי שהחיינו על המגילה. שביום זה מגילה, כאילו חובה אחרת, אבל זה שם אחד, מגילה. אז ברכנו במגילה בלילה, לא מברכים, כמו שעושים נרות חנוכה. יום השני, לא מברכים שהחיינו כבר, כי ברכנו כבר אתמול. זה נס חדש, כל יום היה נס חדש, אבל זה שם אחד, שם שני חנוכה. לכן מברכים פעם אחת ולא יותר. זמן אומרו פעם אחת ולא יותר. לא ככה. האדם הזה שיש לו עכשיו 900, יש לו למעשה את ה-1000. 1900, ולא רק 900. כי המאה שהוא נתן, תכפיל אותם ב-10, זה מה שיש לו. יקבל עוד פי-10. הוא נותן 10, הוא מקבל מקדש ברוך הוא פי-10. ובתנאי אחד, ויקחו לי. הרבה אומרים אנחנו נותנים ולא מקבלים בחזרה. בטח שלא תקבלו בחזרה. כי הם נותנים בשביל שיקבלו. אתה מבין? הם נותנים בשביל שיקבלו בחוצפת המצווה. ויקחו לי תרומה. הוא אומר, יש פטנט טוב. שמעתי, אני אנסה אותו. שינסה עד מחר. זה נכון שהוא לא יפסיד. זה אפילו יותר ממה שם שמיים. זה תבחן את הקדוש ברוך הוא בזה. בחנו הנה בזאת. תביאו את המעשר בית השם, לא תפסיד שום דבר. זה נכון, זה 100%. אבל לקבל את הברכה פי-10, לקבל ברכה מהקדוש ברוך הוא שהוא ייתן להתעשר יותר, 10 בלי שתעשר, כמו דרשו חכמים, זה ויקחו לי תרומה, ויקחו לי לשמי. אדם שנותן לשם שמיים, אדם שנותן תרומה, לא בלי שהוא עושה חשבונות שהוא יהיה יותר עשיר בזה. זה כל הפתרון שלו, ייתן צדקה, אז הוא גם הוא יהיה עשיר. לא, זה המחשבות שלו. זה למילה יבוא. או המטרה שלו, זה רק, שבחוץ ציווה אותנו, מצווה צדקה, מצווה תרומה, הזכת תלמידי חכמים, אז אני הולך, מחזיק אותם. אז זה ידע לו, שאם הוא לוקח לי, לשמי, לשם שמיים, ידע לו שלא רק שהוא לא יחסר לו שום דבר כמו אדם רגיל שנותן, אלא גם כן הוא למעשה יתעשר בסוף. עשר, משתית עשר. תעשה מעשרות, בסוף גם תהיה עשיר, אבל בתנאי אחד, לי, לשמי. מתי נותן, מחכה כל יום, איפה פי 10? אז לא תקבל שום דבר. ייתכן שכן מסיבה אחרת, אבל לא בטוח שתקבל. לכן רק מדם נותן לשם שמיים, הברכה שרויה, אתה רואה, ממש ברכה. אנשים שנותנים ולא עושים חשבון כדי שיהיו עשירים. הם נהיים עשירים באמת. למה? מה הסיבה שבדבר? אמרו חכמים, פעם אחת באה, שאלה מטרוניתה אחת את רבי יהושע בן לוי. שרה אחת של אומות העולם, אמרה רבי יהושע בן לוי, אתם אומרים, יעיב עוכמתה לחכימים, יעיב עושרה לעשירים, עותרה לעתירים. כשבחור נותן חכמה למישהו חכם, נותן עושר למישהו עשיר. למה כך? למה כך? הפוך, חכמה לטיפש. מישהו טיפש, השם ייתן לו חכמה. מישהו עני, ייתן לו כסף. אמר להם שולח משל. יש לך עכשיו את יהלום. יש לך עכשיו סכום כסף גדול. ובא אדם שהוא לא מבין כל כך מה זה יהלומים, או לא מבין מה זה הערך של הכסף כל כך. אדם מעמד בינוני, לא איש יהלומן, לא אדם שהוא למשל איש מסחר, או אדם עשיר שיש מערכת הכסף. אדם פשוט, שהוא אצלו שווה הכל אותו דבר. בקשה הלוואה ממך. נבוא אחד עשיר, תמור רצה הלוואה. למי תתני? הוא לא אתן את זה לאדם שהוא עשיר. למה? הוא יש לו כבר, הוא עשיר. אמרו, אני בטוחה שהוא ידח להשתמש בזה. הוא יחזר לי את זה. השני, הוא מעורף שלא מעריך, הוא יכול גם כלום להחזיר לי בסוף. אני לא אתן את זה לאחד כזה, עכשיו זה חכת זכוכית היה לו. אמרו, אותו דבר בדיוק. הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, שישתמשו בחוכמה, לא שיקלקלו. אז מי שהוא כבר חכם, לומד תורה, נותן לו עוד חוכמה. אתה משתמש בחוכמה שלך בצורה נכונה, תקבל עוד חוכמה. אי בחוכמתה לחכימין. אתה טיפש, מה אתה עושה בחוכמה שלך? הוא יחמד באוניברסיטה, או מורה כלי משחית, מורה פיזיקה גרעינית, אני יודע מה עושים, בשביל מה ייתן לך עוד חוכמה? בשביל מה ייתן לך חוכמה? זה דבר לגבי עשירים. אדם שהוא עשיר, ויודע, בכסף שלו איך להשתמש, נותן צדקות, נותן מעשרות, אז ייתן לו עוד פעם, ייתן לו בכמה וכמה ייתן לו. למה? הוא משתמש בכסף שלו בצורה נכונה. הוא יודע בכסף איך להשתמש. כמו שאמרתי, זה הסיבה שאדם שנותן באמת יקבל בחזרה. כי אם הוא מראה להשם שהוא יודע בכסף שלו איך להשתמש, שהוא ייתן לו עוד ועוד. מי יקדים אני והשלם? מי יכול להגיד, נעשה מצווה, עשי טובה להשם? עשה פדיון הבן, מי נתן לך בן? עשית ברית מילה, מי נתן לך בן? עשית מזוזה, מי נתן לך בית? עשית מעשרות, מי נתן לך כסף שתרוויח כל חודש? הכל מהקדוש ברוך. אבל אם אתה משתמש נכון בכסף שלך, איך? ויקחו לי את הרומה? אתה אומר, מה אני אשר הכל? נותן מכאן ולוקח מכאן. הוא באמת ידע לו כל אדם. שכל אחד ואחד מאיתנו, בעניין הכסף שזורם אצלנו, הוא מסתובב, מתמחזר, בסך הכל צינור. כל אחד ואחד מבני ברואיו של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל. או גם אומות העולם. אבל זה עם ישראל שמדבר עכשיו. הקדוש ברוך הוא, עיני השם, הקדוש ברוך הוא, ראשית השנה ואחד אחרית שנה. ראש שנה גוזר לכל אחד מהיהודים כמה ירוויח בשנה זו בדיוק. הכסף הזה מתחלק לחודשים, לשנים, ייתן אותו כמו שהוא רוצה. איך יקבל אותו אדם? זה לא נגזר עליו. זה 1,000 תהפוכות. תלוי. אם הוא יהיה צדיק, בשפע יקבל את זה בנחת. אם הוא יהיה קצת יותר רשע, בצער. זה לא בדיוק כמו שהוא, תלוי באדם עצמו. האדם הוא צינור לעברת השפע למעשה. אם האדם חושב שהוא נתן מעשרות הרבה, אז הוא אומר, אני נתתי, מה פתאום? אותו אדם שקיבל, גם לא מגיע לחיות. גם הוא נגזר עליו מן השמיים סכום מסוים. זיכו אותך שדרכך זה יעבור אליו, זה הכל. אם לא היית סוגר את הברז שלך, ששביתה, לא נותן מעשרות, הרבה שלוחים למקום. אבל אותו אדם לא היה מת, היה חי. מאיפה הם מחיו אותו? תשאיר לקדוש ברוך הוא. אז היה נטע ברז אחר. זה הכל. אתה לא מעשה, לכסף שנמצא אצלך, שהוא כמו שאומרים, היה שייך למישהו אחר, אתה צריך להעביר אותו, נהיית חכם, לא הבאת אותו, הוא לא יישאר אצלך. הוא יירקב אצלך. איך הוא יירקב? תוציא אותו על בתי חולים, על תאונות במכונית שלך, וכן על זה הדרך. למה? כי זה לא שלך הכסף הזה. אתה מה שקיבלת, מה שהרווחת, מה שטרחת וקיבלת וכו', זה למעשה בשביל להעביר. חלק מהכסף לא שלך. אם היינו יודעים בדיוק כמה כל אחד נגזר עליו, אף אחד לא היה מתווכח עם זה. אני לא יודעים. זה האמונה שבדבר. שאני אחשוב שיש לי יותר, ואני אתן, כמו שאומרים, יש לי פחות, ואני אתן כמה שיותר. אולי לא קיבלתי, לא מגיע לי כל הכסף הזה. יש אמור חכם, אדם לא יהיה שוטה, המבזבז, לא יותר בחומש, לא יותר מ-20%. 10% זה כתחילה, לא יותר מ-20%. למה אדם יצא מחיה לעצמו, לבני ביתו? אבל אם אדם רוצה לתת באמת, הוא לא אכפת לו אפילו יותר מחומש, ייתן. למה? כמו שאמרתי קודם, אין אדם מעני מן הצדקה. אבל כל דבר אחד צריך להיות הדבר היחיד, ויקחו לי תרומה, לי לשמי, לי לשם שמיים. אדם שנותן תרומה לשם שמיים, לא חושב שהוא לא מחזיק תבוטה לעצמו, לא מחשיק שהוא בעצמו נותן, אז הוא נתן, מחשב עצמו איזה צדיק הוא. לא, מסך הכל אני חייב, מה זה כסף שלי בכלל? אנחנו מסך הכל מעבירים אחד לשני כדי לחיות את העולם, זה הכל. אם אדם יש לו זכות שהוא הכסף שלו במקום שילך לשתיות, ילך, יעבור לברז של תמיד חכם, לעני, לגלמוד, אז זה זכות, גם כי הם מקיים מצווה בדבר. לכן אדם שתמיד יש לו הפסדים, עניינים, קודם כל יבדוק במעשרות שלו. יבדוק הוא לא רק במעשרות. יותר מעשרות. לפעמים יש לו איזה רווחים שלא שם לב עליהם, והוא לא כמו שהוא חושב שזה לא צריך לעשר אותם. אדם לכתחילה ייתן, או נגיד הוא עשיר, מופלג. אז יש פחות מעניין של מעשרות. יש עניין של צדקה, פעם בשנה, פעם בקרב. חד פעמי כזה שייתן סכום, יש לו ברוך השם, יש לו אוצר גדול. עוד, אז ייתן. ייתן, מה יש? כן, אדם לא נותן, וזה לא שלו. זה לא מגיע לו פשוט. מה שנגזר עליו זה פחות. הוא קיבל את זה אומנם בעסקים שהוא עשה, אבל זה בהפקדה נמצא אצלו. לא ייתן, ילך לו. יקחו ממנו את זה בחזרה. כאילו מה סך הכל לוקח כדי לתת. זה הכל. הוא סך הכל צינו שמעביר את השפע למישהו אחר. וזה צריכים לשים לב. הדבר הזה שכמעט רוב בני אדם קשה להם לקבל את זה. כל אחד חושב שאם הוא נותן פרוטה, אז מכיסו נחסר. שום דבר. בקעת השם איתה עשיר. אמרך מהקדוש ברוך הוא, אתה רוצה עוד מה שנגזר עליך, תתפלל להשם. גם שאדם נגזר עליו, נגיד נגזר עליו קושי פרנסה. יש תקנה, תתפלל להשם עכשיו. ישמע אליך, גם אחרי ראש שנה. יבטא רוע הגזרה. יש אפשרות לכל דבר. אבל אדם צריך להאמין בקדוש ברוך הוא. אדם צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא. לא להאמין בשטויות, בהבלים, ירוץ לכל מיני אנשים שהם חוזים בכוכבים, פותחים מזלות, עניינים, דברים בטלים ומוטלים. זה הכל נגזר מהקדוש ברוך הוא. אתה רוצה עוד פרנסה? תפנה לקדוש ברוך הוא. נסיים, כי אין לנו זמן עכשיו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אמרו חכמים שבשעה שמע הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ועשו לי מקדש, אז משה הזדעזע, אמר ריבונו של העולם, הן השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. ואף כי הבית הזה, איך אני יכול שנבנה לך בית? איזה בית אשר תבנו לי? אמר לו משה רבי הקדוש ברוך הוא, לא התכוונתי שאני אשכון בתוך הבית, ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל. שואל רבי חיים בן עטר עליו השלום, הוא אומר, מאיפה הדרשה הזו המציאו אותה חכמים? איפה כתוב בפסוק שמשה שאל את הקדוש ברוך הוא, הזדעזע? איפה כתוב שהזדעזע? כמו מה שעכשיו עשו דורשים, יש להם איזה דיוק מהפסוק. הוא אומר, הרב, הדיוק הוא ככה. כתוב, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן, ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. היה צריך לומר הפסוק השני לפני כן, היה צריך לומר, ועשו לי מקדש, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן, וכן תעשו, ושכנתי בתוככם. למה הפסוק, הוא הפסיק באמצע את המטרה של המקדש, מי שאמר, מהו המקדש בכלל? מהו? קודם כל, אדם מראה דבר, מראה, אומרים מה המטרה שלו. אתה יודע, יש מין מוצר שנקרא כך, אני שואל מה המטרה שלו? לא, אני שואל מה הוא קודם כל, תראה לי אותו קודם כל. אחרי זה אני שואל, מה עושים בו? אני צריך לומר, ועשו לי מקדש, איך המקדש ייראה, כמו שאני מראה אותך, פסוק הבא, כדי שאני אשכון בתוככם. למה התורה כתבה שכתיב בתוכם לפניכם? אלא שמשמע שפה הייתה שאלה בינתיים. שאמר השם עשו לי מקדש, אז בושה עצר אותו. הוא לא של העולם, בשימה המקדש. אפשר שנעשה לך בית? הוא השיב לו השם מיד, שכנתי בתוכם, לא בתוכם. אז זה המשיך, את הדיבור הראשון, שאמר לו כל אשר אני מראה אותך וכו'. מה אנחנו רואים פה למעשה? שבית המקדש, כל המטרה שלו, שכל אחד ואחד מאיתנו ישים אמונת השם בליבו. כשהיה קיים את המקדש, לא היה כמו היום אנשים כופרים. איך אפשר לכפור בהשם? תלך לירושלים, תראה את הניסים שנעשים בית המקדש. כל אחד יהיה מאמין. כל המטרה של בית המקדש, שכנתי בתוכם, שאני אשכון בתוך בני ישראל. היום אין לנו בית המקדש, אבל יש לנו, כמו שאמרנו, יש לנו מפרים שפתנו, יש לנו תורה, יש לנו מצוות, זה גם כן תחליף לקורבנות. אדם יושב, עוסק בתורה, אדם יושב ואומן, עושים קיים מצוות, רואה את השכינה, שכינה. הרבה אנשים אומרים, אנחנו רואים סיעתה דשמיה, רואים סיוע מהשם, איך אתה רואה? ראית משהו בעין שלך? לא, אנחנו מבינים את זה. רואים שזה דבר, כמו שאומרים, לא הגיוני. למה? הם עוסקים בתורה, עוסקים במצוות. אז המשפחה מסייע עליהם באמת. אז שכנתי בתוכם. היום אין לנו מקדש, אין לנו משהו סמלי, משהו בית בירושלים. אבל אתה מעשה גם הולך לכותל המערבי, אתה מרגיש קדושה מיוחדת. אפילו אנשים חילונים, חילונים לא דתיים בכלל, באים לכותל המערבי, מתרגשים. מה יש לכם מתרגש? אתם יש לכם איזה מצווה, אתם מקיימים אותה? המקום הזה הוא מקום קדוש. שם השכינה שורה. אז אין דבר כזה, שכנתי בתוכם. השכינה הזו גורמת לכל האב תוך עמקי ליבו, משהו זז בו בתוך הלב שלו. היום אין לנו בית המקדש, אבל חובה עלינו, מצווה עלינו, לכל אחד ואחד, להשכין כבוד השם בליבנו. זה עשה מן התורה. לעשו לי מקדש, זה עשה מן התורה. גם היום אין לנו בית מקדש. אבל המהות נמצאת עדיין. כל אחד צריך שיעשה מקדש בתוך עצמו. כל אחד יעשה עצמו מקדש קטן. איך יהיה קדוש? איך יגרום שהשכינה תהיה, יהיה איתה, יראה שהשכינה נמצאת איתו. איך יעשה? רק במטרה אחת. תורה. יישב בתי מדרש, יישב יפתח ספרים וילמד, יישב, יעסוק במצוות, מחסדים, יעסוק בדברים רוחניים, יתרחק כמה שיותר מדברים גשמיים. ואז השכינה, ושכנתי בתוכם, השכינה תהיה ממש בתוכו של כל אחד ואחד מאיתנו. אם אדם, כמו שהוא חושב, שהוא יוכל לטפל בכל הבלי העולם, והשכינה תהיה איתו, אי אפשר. אין אני והוא, יכולים לדור בכפיפה אחת. זה דברים שהם כמו שאומרים, אין קשר ביניהם. מה זה שכינה? אור. אור, זה כתוב בספרי המקובלים, גם אור אסור להגיד למעשה. גם אור אסור להגיד למעשה, כי אין לזה לא גוף, אימות הגוף, אבל השכינה זה לא בדיוק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. זה כמו שאומרים, השפעה של השם על איזה עולם מסוים, וזה עניין של דומה, משהו שרוצים להגדיר את זה, אומרים כמו אור. אור זה דבר רוחני בהחלט. זכות, עין רואה דברים, אור. אור זה לא דבר מוחשי, אתה יכול לתפוס אור, שום דבר. כשאדם ירצה להרגיש אור במקום חושך, להרגיש באמת שהוא הולך בדרך הנכונה, הוא לא יכול להיות כפוף, עטוף, בכל הבלי העולם הזה, ועם זה יחשוב ששכינה איתו, שהוא נמצא אחד עם. הקדם הוא מתחבר לתורה, מתחבר לתלמידי חכמים, מתחבר לתורה, מרגיש אור. מרגיש, זה לא בדיוק דבר שרואים אותו. דבר שחשים אותו אפילו במוחש. דבר שצריכים להרגיש אותו. דבר שמרגישים אותו. אדם מרגיש, כמו שאדם מרגיש שהוא מאושר. הוא יכול להמחיש את זה? לא. הוא יכול להראות את זה לחברו? לא. מה הוא אומר? אני מרגיש טוב. טוב לי על הלב. הטוב הזה אי אפשר להראות אותו. מעין הדבר הזה, הטוב הזה, זה עניין של שכינה ושכנתי בתוכו. כל אחד ואחד מחויב שירגיש ששכינה איתו. שכינה איתו נמצאת. שיביתי השם, תנגיד תמיד, שירגיש, איך ירגיש, איך יגיע עד כך. יוסיף עוד תורה, עוד פצוות. יתחבר בעולה של תורה. עד שבאמת יגיע אפילו דרגה נמוכה, נמוכה. אבל הוא מתחבר לאור. הוא מתחבר. עכשיו הוא בא שאומרים, לפעמים אדם, אני פשוט מה, התחלתי בדרך הזאת, אני כבר לא יכול אחרת. למה? אם אני אעשה אחרת, אני לא ארגיש טוב, לא נוח לי. שירגיש ככה. אבל אם אדם חושב, הוא יכול לקיים מצוות והכל, ואם זאת להיות שקוע בכל התומעות, בכל העניינים, בכל ההבלים של העולם הזה, זה לא להרגיש את האור לעולם לחיים שלו. כי כדי שיהיה שכנתי בתוכם, צריך להתחלה, ועשו לי מקדש. מה זה מקדש? דבר קדוש, להינזר מעניינים, שקדושה, לא דבר של חול, כל דבר הזה. שבת זה משהו מיוחד. למה? אדם רואה. מגיעה שבת, יש קדושה מיוחדת. מה אומרת? נשמה יתרה, נפש יתרה. זה מציאות. אדם מרגיש משהו אחר בשבת. האוויר הוא אוויר אחר. איך זה יכול להיות? אותו חמצן, יבדקו אותו אולי בכל מיני מבחינות, זה אותו חמצן שיש כל יום. אמת. אבל ההרגשה שיש לכל אחד, הפנימית שלו, היא הרגשה אחרת. הגמרא אומרת שפעם אחת בגוי אחד, מרבי יהושע בן לוי, אמר לו, אני רוצה, אתם היהודים, מספרים על העונג שבת שלכם, חמין, אני עושה כאן גם כן חמין, וטעם אחר יוצא לי. התבשילים שאנחנו מכינים אותם, רק את המתכון בדיוק, כמו שעושים היהודים, ולא יוצא לי את אותם. הטעם שפעם מישהו הביא לי משלכם, זה משהו מיוחד. אמר לו, כן, יש לנו תבלים מיוחד, קוראים לו שבת. אנחנו שמים אותו בתוך התבשיל. מי ששומר את השבת, אם נותן מלאכות שבת, הוא מרגיש את ההנאה. מי שחושב לחלל שבת ולהרגיש שבת, ישכח מזה. הוא רוצה ללך לאכול את האוכל של שבת, אבל הוא יחלל שבת. הוא גוי היה. הוא לא חייב הרי. אבל הוא לא יכול לטעום. אמרו, יש לנו תבלין מיוחד בשבת שמו. כלומר, רמז לו שזה לא שייך שתרגיש את זה בחיים שלך. ויותר מזה, גם בני אדם עושים מאכל לכבוד שבת. עושים אותו יום חול, זה טעם אחר. ורואים את זה אנשים בחוש. מה קורה? מה העניין? יש לנו תבלין מיוחד בשבת שמו. זה לא שהאוכל הטעם שלו שונה. אתה מרגיש משהו אחר. כי אתה משתנה בשבת. למה אתה משתנה בשבת? כי השם אתה בשבת קדושה מיוחדת. אותו הדבר אדם חייב להתקדם, להרגיש מאתמול להיום שינוי. אתמול הייתי חול, היום אני ביחס לאתמול יותר קודש. אני מרגיש יותר קדושה. זה עניין של הרגשה. איך אדם יכול להרגיש? ועשו לי מקדש. זה צריך עשייה, צריך הרבה לתרוח. שיעשה לעצמו קודש קדשים. יעלה כל יום מדרגה עוד ועוד ועוד. כל מי שמוסיף, וכל אחד יכול לתאר לעצמו. אדם שהוא זכה לעלות באמת, יכול להיזכר מה היה לפני שבוע, או לפני שבועיים, או לפני שנה. הייתי באותו מרגיש כמו שנה שעברה, ככה אני מרגיש השנה? לא, עכשיו אני הרבה יותר נוח לי וטוב לי, בכל. סימן, אתה מתחיל, עשו לי מקדש. כי כשאתה הרגשה בלבד, זה הנקודה. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. יש פטנט לזה, אבל התנאי שלו, לעשות את המקדש. להתקדש, מתקדשתם, והייתם קדושים. כשהיה קיים את המקדש, לא היה צריך את כל זה. היה באים, מספיק שיודעים שבושלים יש כזה בית מקדש, כבר אדם משתנה. זה האדם, יש אש אוכלה, שם יש מוגדה על המזבח, כל הלילה עד הבוקר, הנירות לא, 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 לא כבוד, נר המערבי לא כבד, מה, רק שומע את הסיפורים האלו. רק רואה את התמיד המקדש, כבר מקבל קדושה. היום, אין דבר כזה. מה תראה? אין מה לראות. מה, תקות על המערבי גם כן מביא קדושה, זה מציאות. האדם רואה גם כן תמיד חכם, רואה דבר קדוש, גם כן מביא לו קדושה. למה? הראייה משפיעה על האדם גם כן. אז דעשו לי מקדש, שכנתי בתוכם, שמסכה אותנו, שנזכה להתקדש, נזכה להתקרב אליו, נזכה לגאולה השלמה. אמן, כן יהי רצון. רבי חנן הקשה אומר.